Ve'ein ha-Yisrael mechuyav lishtanot min hagoy kal de'ikar. A Jew is not obligated to dress differently from a non-Jew at all. Rak shelo yehei malbush miyuchad lah. It's just that he shouldn't wear something that is specifically associated with the God, with a non-Jew. The bishop to the bishop. Ulam vahidu perek seder ta'amiyot en lahokia shelo yitzvarek ezo shino tzad. That's the Gemara in it. Where they were complaining the famous story about Eliyahu coming to the shuk, and he was asked, is there someone here in the shuk who's entitled to olam haba? Remember that story? Rabbalka Chozai have shiach the shukah the Beit Lafet had shiach Eliyahu gaber. Eliyahu Navi was frequenting him. Amalei ikav ha'hai shukah ba'alma da'ati. Is there anyone in this shuk who deserves to have a share in the world to come? Amalei lo. No. Adachachi v'achachi chazal hu gavod v'asayin nasanei ukni. He used to wear the wrong kind of shoes. V'lo ram yichuta d'chimta b'glimei. And he wasn't wearing any tzitzis. Amalei hai ba'alma da'ati. That man over there is deserving of the world to come. Rahat patrei, then Rabroka ran after him. Amarle ma'uvdach, what's your job? Amarle zil ha'idna v'tala machar. Go today, come back tomorrow, and I'll tell you what I'm doing. The machar amarle ma'uvdach, amarle zadnuka ana. I'm a prison guard. I keep the men separate and the women separate, etc., etc. A famous story where he saved some Jewish girls from being ashamed and so on. But in any event, the impression from the Gemara there is that it was improper for a Jew to dress in such a way that he appears as a non-Jew. Okay. The mashma, the sha'ar v'gadim hayu domin, v'achal gadu abinor lo hikfin ela halma min halim, min alayim, he's only worried about the shoes, the mashma, the sha'ar v'gadim hayu domin, v'gadim v'chal amad, v'yachal zman lo hayu nalgim l'shanot, v'achal min alayim, v'afilu mutuot v'anayim lo alayim tam, v'ahar nam day pazer, k'ayman de'ika shino yitzah. Il kol ha'pirushim shita shelo ala al da'at ha'rambam lomar shi'itztarech l'shanot kol ha'malushim. You have to change all your clothes. Of course, he's distorting the Rambam. The Rambam is quite clearly against this position. That the only thing that the Jew had to do was to change his hairstyle in order to appear like a non-Jew, implying that his clothes he didn't have to change. He needed the Tzarek Yisrael lihiyot mishpaneh b'lbul shalpen agray al kol panim hayu l'sakher shalavash l'vush nachri mitkaseh b'shtzimulach adashah kasher sifar sifar kumrim. When he got his new hairstyle, he also changed his dress. Someone who didn't wash mayim rishonim managed to be fed some bacon, because the butcher was selling kosher meat and non-kosher meat, and when he saw that this man was sitting down to eat without washing his hands, he figured he must be a guy and fed him non-kosher food. Al kol panim, v'afilu yaseh agoyim al bush k'derach kol ha'aretz, yistarek Yisrael leheminu leistamel k'dei l'shanot l'rishon l'rush agoy. If there's a specific requirement, as Rambam very clearly says, that a Jew should appear differently, to be identified by his dress, as not being a guy, kashmir hashmo shrin. As in Cain, lomat Allah takala b'chomer ma'in rishani. Why was the reason that there was a confusion during that you didn't wash? Other Rabbi Yeshu would love Asher Abal b'chul kedayim lo teleku davin b'diraita. If this man was dressed entirely as a guy, then that was the source of the restauranteur's error, not the fact that he didn't wash. And furthermore, according to you, who say that a Jew must dress differently from a guy, that would be an Isilirak. Okay, so let's skip down and just to summarize. Oh, okay. In Cain, Pshita, Pshita, the Enkan, Begni, Kushpal, the Ikar, Shayim, Udal, Hu, Harbemehen, Shekol, Oli, Akhil, Zal, Rashu, Dibe, Rabo, Pavla, and the Rebbe of Sim, Ramash, Yisrael, Kalutan, Rashu, etc. Gulama, Zahela, Yavalu, Yavalu, Yoshanan, Yavalu, Pagama, Mose, Yavalu, Yisrael, Vasek, Tavli, Kadesh, Rabo, Yavalu, Yavalu, etc., etc. And because I hear this, I have the word Messer Leon, so the Daimash Shekhar Asad. The fact that Messer Leon, a famous Jewish doctor, was indeed wearing a cape, and which is the source of this problem in the first place, because that offended the more religious Jews. And he, although he may have had his disputes with Messer Leon, as you know, historically, nevertheless, on this particular issue, he gave him his full support. In some places, but obviously not in Italy during this period.
Okay.
But not in Italy during this period. Now let me read to you, I didn't pass this out, but this is so closely connected with this. This is a tshuva of Rav Moshe Feinstein. B'dvar malbushim shebedina zu. According to the mode of dress here in the United States. Ha'im yesh shash isur malbushay nachrin haba'im l'kan mipolim. In Rasha'im Lulosha, can the Jew who arrives in the United States from Poland wear American dress? This is 1953. The post-war. All the refugees. אם מחויבים בני פולים שבואו לפה, וגם הנולדים מהם בפה ללבוש אותם מלבושים שהיו נוהגים בפולים, מצד האיסור למלבושי נפל. Does a Jew who arrives, who comes to live in Crown Heights or in Borough Park, does he have to wear a kapot? ועכשיו כבר שינה בבואו לפה, even though typically the father already is wearing a short jacket, היה זה באיסור שנשאר איסור כדאיתה, בעולם כמעט כולם נוהגים היתר, אף יראה השם אם יש ממש בהיתר. הנה שיטת מעריק בשורש פה, שלקע שום דין שנצטרך ללבוש בגדים אחרים מהנפרים. There's no requirement that we dress differently from the guy. ורקים ללבישת הנחרים ופריצות לדרך כאבה בישראל הניגו שלא לבושם, יש בזה איסור. וכן אם הוא דרוש שום טעם וצורך, אלא לכל קבל ושטות אסור, שלבישה בזה מראה שהוא רק לדמות אליה. Similarly, if there's some superstitious origin of this particular mode of dress, then למה כן, למה יעשה כדברים התמונים האלה? ובזה משמע שאסור, אף שלא הניגו עדיין ישראל כולה. ופסק כן הרמה בסניף כפיים חס, אך הרמה נרקת אותם איסור עניין השני של רגישתם להם הוא טעם וצורך, טעם אחר, וליקה ונכס משמש לו משום דרכם, או שיש לו שם הצעקו. שכתב שלא עשרה תורה, אלא חוקות עקום ודברים של הבל ובטלה, וכולם יש בהם צורך עקום עין שם. וישר שפליגי בדבר שאין שייך כלל, ששם עקום וניחוש, של המערוק יהיה אסור לרמה ופסק הרמה יהיה מותק. We want to believe that הרמה is even more negative than הרמה. ועוד חידש מעריק כולה, שאף באלו שהוא בלא טעם וצורך, אלא כל קבר ושטות אינם אסורים אלא כשהוא עושה כדי להידמות אליהם ולא לתועלת ידוע. That's only if you're doing it in order to appear like a guy, but not if there's a particular purpose. Well, here, Zemi Tosefta, Shetanya Omer, Al Tisok Benenu, Tisok Otenu, etc., etc. Okay, so he quotes the Maharik, I don't have to repeat, right? V'imkein pashut she'en shum shemetz yisur v'stam garin sh'lov shim b'dina zu, af she'gam ha'nachrim lov shim t'akim e'elu, el midin lov shim ha'bud shim ha'krim, te'en v'mkshas shemetz akum, v'nikush, v'gam lo davar tumua, el elonoi u'kudom. Since there's no particular superstition attached to any mode of dress, there's no reason. V'gam v'lov ze'en sh'ayet yisur mol v'shim ha'krim, v'ham ha'kimat kol b'nei yisrael lov shim ha'bud shim e'elu. Almost all Jews wear this type of clothing. It came me or Masha Emel Bushay Nachri. Bushay Yisraelim lo Shim Bakan, the Baal Shehem, Madu alone a Masha with Kila Hem Gamma Bushay Yisrael. The Lo Nikva Klal mit Kila de la Nachri. Why do you maintain that the guys were the ones that adopted this style first? The Achaka Gamma Yisrael, the Mitkila Hanasu Gamma Yisraeli. ולכן אף להגרוע בביאורו סוף סמכסיין שפליג על הרן המעריך ברמה לא דסגריז למעריך וסובד ובכל מלבוש המיוחד ואחרים אסור גם כן הוא מתיר בגדים שאנחנו לובשים בלב הפיקר שלא בשביל שאנחנו לובשים באלו אף שקדמו שאנחנו לובשם וכל שכן באלו הבגדים בדין הזו ולא קדמו הנחרים כלל ומפקיד להם גם לישראלים כמו של אחרים של לגל איסור. Now the first one says, who says that the Jews weren't in at the beginning of this particular style? So therefore there's no reason to assume that there is a Goyish style more than a Jewish style. In Cain, Af Eilu Shabbatu Mipolim Lekan, Rishail Hitlavesh Begadim Shalov Shim Lekan. Even someone who comes from Eastern Europe to the United States can wear American dress. The Kevan She'ein Yisur Klal, V'gam Ha'lan Lechshavum Al-Bushay Nachrim Klal, Hareyu Kereh, נשנה מבגדי יהודים שבמקום אחד לבגדי יהודים שבמקום אחר. He's just changing from Jewish style dress in Krakow to Jewish style dress in New York. Right. שאין שייך בזה משום שעש שיסור. ואף שבגדי מקום שבו בשם היו לאיזה זהירות יתרה, כמו מקומות שלא לשואל בגדי נשי מצד חשת נס, או שלא שוב בגדי בגדים ארוכים שהיו לצניות יתרה, ובגדי תלמידי חכמים, כיוון שעל כל פנים לקע איסור ללבוש בגדי צמר, ולקע פריצות מבגדים שלובשים בכאן, והוא בא להשתקע כאן, ואין דעתו לחזור, ושרים לנהוג גם בכולי המקום שבו לשם, etc. So therefore, his summary is that other than immodest women's dresses, אבל הבגדים שיש בהם פריצות ממש שנעשו מחדש בבגדי נשים, אך שבנותינו רבים כיוון שגם הישראליות מלובש בהם, גם בתפילה אין לך שיגורן מחצת הספר, it should not be worn because of פריצות, but not necessarily because of הבושה. So the measure relies completely on the heter of the Marik, as opposed to the Rambam and the Gaon. I'll now briefly mention a couple of other actual questions that arose. We don't have, well, we have some amount of time to summarize them, but which are related to the issue of Bukota Akon. For example, there's a long tshuva of Rabbi Weinberg of Sude Eish on the question of a bat mitzvah. Is the making of a bat mitzvah the dvar she'elato, the long tshuva, the dvar she'elato in mutar lahagog kariyat bat mitzvah, v'yesh b'ze mishum b'tehem lo telech, like the confirmation. Hine yesh b'yisur halichat b'chukot ha'gayim achloket ha'rishonim. ברמב״ם כתוב אין הולכים חוקתים ולא מדמים להם לא במלבוש ולא בשעף יוצאיהם. That's what the Rambam says. יוצא מדברי הרמב״ם שאסור להידמית ונחים בכל דבר. And then he brings the position of the Maharik, the opposite, etc. And then he goes into a long discussion.
This is not
this is a practice. And his son. הכלל העולה מכל דברי הראשונים, שאף פגח שבהרבה דברים תולים זה מזה, מכל מקום מודים שאם הוא דבר שאינו חוק לעבוד הזרה, אלא חוק האומה אסור רק אם עושים כדי להידנות להם. אבל אם אין עושים כדי להידנות להם, מותר. And therefore, he says,
that apply to Thanksgiving,
for example, יש טענים נגד היתר שגם שמשום שהוא נגד מנהג הדורות הקודמים שלא נהגו במנהג זה, since there was never any Jewish practice of celebrating the Bat Mitzvah. אבל באמת אין זו טענה, כי בדורות שלפנינו לא הצטרכו לעסוק בחינוך הבנות. Education of girls was not a priority. לפי שכל אחד מישראל היה מלא תורה ויראת שמיים, וגם האוויר בכל עיר ועיר מישראל היה מלא אמונה ברוח רוח היהדות. והבנות שגדלו בבית ישראל שאפו את רוח היהדות בכיוון באפס מעשה, וכמעט שינקו את היהדות משדי המותן. אבל עכשיו נשתנו הדורות שינוי עצום. השפעת הרחוב עוקרת מלב כל נער ונערה, כל זיק של יהדות, והבנות מתחנכות בבתי ספר נוכלים, או בבתי ספר חילוניים שאין שוקדים להרשיש בלב תלמידיהם אהבה לתורת ישראל ולמנהגי הקודש של היהדות השלמה. עכשיו מוטל עלינו לרכז כל כוחותינו בחינוכן של הבנות. והרי זה דבר מכאיב לב שבחינוך הכללי, לימודי שפות וספרות חילונית ומדעי הטבע והרוח דואגים לבנות כמו לבנים, כאילו בחינוך הדתי, לימוד תנ"ך וספרות המוסר של חז"ל בחינוך למצוות מעשיות שנשים חייבות להן, מזניחים לגמרי. לאשרינו עמדו גדולי ישראל בדור הקודם על הכלכלה הזאת, ותקנו מוסדות של תורה וחיזוק דתי בעד בנות ישראל. This is of course was the Aguda movement and the Geis Yaakov schools, which they were put in Cheren, as you know. הקמת רשת גדולה מקיפה של בית יעקב היא ההפגנה הנהדרה ביותר של דורנו. בשורת ההיגיון הישר וחובת העיקרון הפדגוגי מחייב כמעט לחוג גם לבת את הגעתה לחיוב המצוות. באפליה זו שעושים בין הבנים והבנות בנוגע לחגיגת הבגרות פוגעת קשה ברגש האנושי של הבת הבוגרת, אשר בשטחים אחרים כבר זכו בזיכיון האמנציפציה כביכול. So therefore he says,
the impetus of our mitzvah comes from Beis Yaakov.
The impetus of the Bat Mitzvah comes from the Beis Yaakov movement, he says. כל הנ"ל כתבנו לדיבורו של הלכה זו, ולמעשה הדבר תלוי בכוונת הרוצים לחדש מנהג זה של חגיגת הבת מצווה. What is the intent? אם הם מתכוונים לשם מצווה, או חלילה לשם חוקי חיקוי המינים. אמנם לא נעלם ממני שיש כאן הירעים אוספים ומחמירים, שאינם שמים לב בשאלות של מנהיגים דתיים ושיקולים הגיוניים, ואף אינם נותנים דעתם לבירורים הלכותיים, אלא דנים עליהם על פי רגשות הלב בלבד. בהלב היהודי הדבק במסורת הורים ומורים נרתע מכל שינוי שהוא בנוהג הדתי. עליהם יש להמליץ מה שכתב הרמב"ם פירושו למשנה, ואלו הדברים אמרו מפני דרכי שלום יין שם. אולם אין להם לשכוח כי גם מהצדדים המצלדים בהתר של מנהג חדש זה של חגיגת הבת מצווה, ליבם דופק בחרדה וחיזוק החינוך הדתי של בנות ישראל, שבנסיבות של חיים בדור הזה הן זקוקות ביותר לחיסון ריחוני ורוחני ולעידוד מוסרי והגיעה מגיל המצוות. ובמיוחד יש לזכור דברי הריבש בתשובתו הנ"ל, שאפילו לדבר שאיסור גמור, כל שאין מקבלים עמוד מזל מותר של שרגים ועמים מזיגים, שהם מדקדק בדברים כאלו ומרוצים לחיות עמם בשלום. בוהל תורתו כתב שרוב בני הקהילה רוצים דווקא למנהג מנהג זה של חגיגת המצווה לבנות, אין לכתוב תורתו לצאת ומחלוקת נגדם. רק לדאוג לכך שמנהג זה ישמש באמת חיזוק וחוסן להשלטת רוח תורה ומצוות בלב בנות ישראל. good Tshuva. It's very long. I only read the beginning, the middle, and the end. But basically, he's saying that the notion of the prohibition of Kukot HaGoyim doesn't apply for that circumstance. If you want the exact number, it's Cherek Yemul Tzimun Tzadik. Okay. Here's another long Tshuva, which I will only begin the reading thereof and the conclusion. This is Rav Avadya Yosef. Nishalti. Im mutar latet zeir prachim al arono shel met. O yesh bazeh mishem ruchutehem lo teleg. Shachen min hagumot olam lasot lenot lemateher. Are you allowed to put a funeral, a flower wreath on a casket? I'll just read his summary, because again, as usual, he's
among our
ethos. Right. Hamugam mikal ha'amur, shahanolagim haniach zarei prachim v'shoshanim al aron o mitat ha'met, yesh lahem mamash yismuchu b'min ha'gam zeh, ve'ein b'zeh mishamu b'chukotehem lo teleh. Ve'halom ra'iti v'ili harav zolti zah shlita v'nam arod, only those who follow the Gaon in all of his psakim should be marked. Okay. He wants to discourage this as an introduction of a new custom, but basically he says there's nothing wrong with putting some flower or funeral wreath on the casket. And finally, on the same subject, I will just read another tshuva. Those two were lakula, more or less. Here's a tshuva lakumwa from a person who's normally not so machmir, but he got really worked up over this issue. Ha'amadat chupa b'beit ha'knesset. This is from a Rabbi Zir. Is one allowed to have a wedding in a shul? I believe the Rabbi was also quite popular. He never allowed a wedding inside the shul.
He himself married children in the hotel.
So he's the Rabbi Zir is really quite. ולסוף אני מסכם ואומר שאין כל היתר לסדר חופה וקדישים בבית הכנסת. הואיל וזה אסור מצד עצמו מפני קדישת בית הכנסת, ומשום בחוקותיהם לא תלכו, משום חילול כבוד המורה המקדש. ויאסור בהחלט לכל רב לסדר חופה וקדישים בבית הכנסת, אפילו אם על ידי כך יקופח פרנסתו. Strong. All right, so I think that's enough for this evening. We've gone through a number of important shabbat. We started off with the Shulah Sadeshan on bowing, and then we went into a long discussion of the issues of dress and other aspects of the Kukur. We still have some more material in this handout that I still haven't covered on the question of various types of superstitions and other idolatrous practices which historically did come in, and which Rabbanim were able to stand firm against, which weren't. So I think we'll have one more go at the material that we passed out.
Next question. I wasn't sure what the name was about. They came from Poland. What were they wearing? Long?
What, in the case that Moshe was dealing with, someone came from Poland who changed his dress the normal American dress. This kid went to a yeshiva from a kapata to a short dress. The next generation, as we well know, wanted to be machmir and say that they should only be allowed to dress in Polish.
Which is long, longer. coat.
The long coat. And he says, well, Moshe said it's not necessary.
He went in America dressed like an American.
Yeah. He wore a slightly longish. But, yeah. So he didn't dress like me, but he said that as far as the halacha is concerned, there's no reason why an American has to dress any different. American Jew has to dress any different.
He's wearing a uniform.
Right.
And if you see these pictures, you're right.
Right. Right.
1700 or 1600 Pennsylvania pictures. Mm-hmm. I thought it
was very much. Well, that's the Maharik. The Maharik maintained that in his day, the Jews were dressed identically. Whereas in Poland, especially in Warsaw, during the last third of the 19th century, this was a raging debate, especially between the Hasidim and the Maskim.
Next week?
Yeah, why not? Is there something special?
Sometimes better is that.
Yeah. We'll meet next week.